ארגון סופר מדהים לתורת משה שמתן את מים לישראל, וייתן לו המלך חמדה ומים לא עד אליו לפתור את הפרשתות. ולעלו לפני ישראל מן הכהנים והמדינים המסורבים והשעונים והמדינים לירושלים, נכנס שבע להרפחשת פעם אלו. ויבוא לירושלים בחודש החמישי, משנת השבעים למלך. אחד לחודש ראשון הוא יציג המהלך מנובד, ובאחד לחודש החמישי בא ירושלים ועד אל הרב תודה עליו. ועזרא החיל לבבו לדרוש את תורת אדוני ולעבדות וללמד בישראל חוק ומשפט. טוב, אנחנו נחמד בשלב זה עד כאן נראה לך. אחר הדברים האלה רומז מקורא לאחר הדברים הקודמים. הדברים הקודמים שקראנו להם היה חנותת בית המקדש והפסח שעשו במוכמוך לחנותת המקדש. דיברנו כבר את הלכת משיבור שלם לבעיה שאחר הדברים האלה עזרו 58 שנה בין חנוכת המקדש והפסח שנעשה בשנת 4 לדוריאדש, בשנת 6 לדוריאדש, ובין עליותו של עזרא בשנת 7 לתרחשת. ובזמן הזה הספיקו 3 מלכי פרס הגדולים למלוך דוריאדש, אחשוורוס והתרחשת. בספר עזרא מדלג, פרק ו' בפרק ז', התקופה של 58 שנים. קראנו לזה חור קטן, חור שחור קטן. יש חור גדול, ואחרי שהתחילו פעילות נחניה, מהמרגע שמתחילת ספר נחניה, מתחיל החור השחור הגדול, מאה שנה ואמרו לא היה שום דבר. ואין עליהם שום מקור. פה, באמת ספר עזרא, 58 שנות הפסקה, שדיברנו עליהם, שדיברנו עליהם שיעור שלהם, וניסינו להראות מה בכל אופן אפשר לומר על אותם שנים. לא עוד שם גם אליו שראינו, אבל את הספר עזרא, דיברנו עליו בפרק ד', הוא מדבר בשני מאורעות שהראו באותה תקופה. האחד, ולא מבוכר, תקראו לפרק ד', האחד קשור לתקופת החשדרות, פרק ד' בקשבר, ומלכות החשדרות בתחילת המחקת הגבוס נתנה על יושבי יהודה וירושלים, אז זה אמצע התקופה של החור בערך, בתחילת מלכות החשדרות. אז אנחנו לא יודעים מה נתנה, אנחנו לא יודעים אם כן קשור למגילת יותר או לא קשור למגילת יותר, לא יודעים כלום. אבל יש לנו הרבה מוצר שהוא קשור יותר לתקופתנו, כלומר לתקופה של הבאה, ובימי הרחשת דה כתב בשלם מפורגת עבל שם כנבותיו על הרחשת בנו חרעת וכתב על השתגן כתוב ערבית ומפורגם ערבית וכך נאמר וכום בהלתן ושמשה את דף רכתב ראשי מרחב על ירושלם להרחשת בנו תקנינו עדיין וכום בהלתן ושמשה את דף ראשיו כנבטון בנייה ובחלייה 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 הוא הביא את התמכה רבה ביותר אבותינו לא מדריה בשמריים ושאר ואמר אמת ונא פרשה לי לגב למשלחו אלוהי אבל פרשת תמנתה עבדה תנא אבל אמרה אמת יביא עליה זה מה שמעניין אותם יוצאת אני מקווה שאתם מבינים ולמד את זה את זה יביא עליה זה למעלכה יהיו ביי תצליחו מי לבטח עליה התולי מושלם שביתה מרדת ובאישתה בניים סליחה. התור ירושלים, קירי את המרדת ובאישת בניים. זאת אומרת, הקירייה המרדת והנמאשת הם בונים. בשוריה, השכמינו, ואושיה יחיתו. ואנה אני מביא על הלבי למעלה, דימן קירייה בדפית, בנה, בשוריה השתכללו, נמדה בדור והלך, והלך, אולי נמצאים בנון. והשתון מלכים תהנדיק. ואנחנו נקובד במלאכה איך לה מלאכמה ואהבת מלכה לה איך לה מלאכה נקודה המדינה שלח לבדם על המלכה, ויותר מספר בוחרניה על ידתה, ובהשכה מספר בוחרניה בגילדה. ומכיר את הדה, קריה מרדה, מהנדיקת המלכים, המדינה מהשתגור עובדים לגבה, ולא מתאר לעלבנה. עלבנה כאילו את הדה חוך רבה. מרודדין המחנה למלכה, ומאם כאילו את הדה תתבנה בשורה להשתכללום, תובן בינה, חלק בעבר נערה, לא איתה אלה. והאיגרת שתנה ששולחים הפקידים המחצינים להפרשת. פיזם השלח מלכה הלוחום בהגדר שנושא יצבא פרושת נבשות ויפדים לשמורה נשאר עובר מהשלם, אוכל, זה תשובה. נשתבה נערה לשלחתון אליה ופרש פרק ובמאי, ומינים פנים תאם ובקר ובהשכחות יפיר לקדה. מיום עד אלמה, על מלכים נתנפה, מרד, ושידור, ונתבח, הוא הולכים את הפסקים הכל ומתקדם ושליפים בכל עבר מהארה, הוא מדבר לו והלך, מתיירב לאון, שען, אם הוא טוען לבחלה גבוהיה, הלך ותריתה דה, חלה תתבנה, עד ימים טעם מה נתקם. חוזירו נבו, שלו למעבד על דנה, למה, למה יהיה חבלה להנדקת מלכים? ודאי, זו התשובה, ודאי, אם להתרשה לי משתבן הזה, הרפשת מלכה, פרק אדם הלכו, משמשה את כבר כבר נבטון, עזל ובוזינו לירושלם על ירדיי, וגבילו עמו בעברה וחי. זאת פרשה, רק אם זה תחילה שכולכם מדברים למה מודר, זאת פרשה שהראה דמו מלא פרשה שם, שאלה מתי. דבר זה לא מצוין בפרשה. עכשיו, בזמן נחות על פרשה, שאלה על השלטון בימי ב-465 ותקופת מלכותו נמשכה זמן בארוך עד 423, כלומר 65 עד 423, מה? 30? 42 שנה. אז שני מאורעות גדולים התקרבו בתקופת מלכותו מבחינתנו שממוספרים בספר עזרא, בעליית עזרא, באיזה שנה זה היה? שנת שבע למלכות הרפשת רבי מספרם, 458, ועליית נחמיה שהייתה 13 שנה יותר מספר, בשנת 20
לעבודה,
445. אלה שני המאורעות הגדולים, והשאלה איפה למקם את האירוע של פרק ד' ביחד לשני המאורעות האלה. לפני עזרא, אחרי עזרא ולפני נחמיה, או אולי אפילו אחרי נחמיה. אז דבר אחד בטוח, אחרי נחמיה זה לא יכול להיות. כשנחמיה עולה בשנת 445, בשנת 20 לפרשתא, ובידע מי שיהיה במה, לבנות חומות ירושלים ולהשלים אותן. ולכן זה לא יכול להיות שפרק ד' היה אז. פרק ד' מספר לנו על כך שמלשינים תורי יהודה, פקידים פרסיים, תורי עין, מנסים למנוע את בניית החומה, ואכן הם מצליחים, מקבלים רשות מהפרשתא, ולגרוע בחי, למנוע את המשך הבניין. זה לא יכול להיות בתקופת נחמיה, זה ברור. אז נותר לנו שתי אפשרויות, או לפני עזרא או אחרי עזרא, והדבר הזה הוא מאוד חשוב. כן. אז כבר פה, בעזרא פרק ב', אנחנו רואים שעזרא עולה לארץ, על פי רשיונו של המלך, מפסוק י"א נראה מה הוא מביא פה. זה חשוב מאוד, וזה ייתן לנו תשובה. אז נמשיך לקרוא את פסוק י"א, שלפנינו נעוצר את השאלה האם מה שקראנו בפרק ד' על ההלשנה ועל הפתמה והפסקת בניית החומה בפקודת הפרשתא, איך זה מתייחס לעזרא? כן, אז השאלה ברורה. לפני עזרא, אחרי עזרא. וזה פרשגן המשתבן, כאן אנחנו מתרגם, כי עוד לא למדנו את זה. וזה פרשגן המשתבן, אשר נתן המלך, הפרשתא לעזרא אחרי הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. וכמו שכבר ראינו, כל הפעולות האלה, כל המתמחים האלה הם מתמחים מקוריים בלשונם המקורי. אני רוצה להדגיש את זה, שיהיה ברור, כי הלשון הרשמית של דבריו הייתה ארמית, הלשון הבינלאומית של דבריו, כלומר הלשון שהשתמשו כבר בכל הרבים. וספר עזרא מעתיק מסמכים במדויק. אבל תחשב את המלך מלכיה, לעזרא כהנא ספר דתא דלה שמיא דמין. וכהנה. מיניתי, אולי תרגום תרגום. ארתחשסת המלך המלכים, זה היה תורם של מלכי פרס, לעזרא כהן, הכהן, סופר דת האלוהים, אלוהי השמיים. סופר דת אלוהי השמיים. דת היא מילה מרצית, שמשמעותה מה? לא, מה זה דת? חוק. חוק. כדאי שתדעו שדת מונח פרסים ומוגע מידע יותר, בתי הרי אינם מוצרים, הרבה פעמים. ובכן, סופר דת של אלוהי השמיים, סופר, סופר, כמו שנאמר בפסוק אחד לפני כן. מה נאמר על עזרא? סופר דברי מצוות השם, מחוקק על ישראל. אז פה, סופר דת של אלוהי השמיים. סופר החוקים, זה המוצבות של אלוהי השמיים, זה ממש יותר ביטוי. גמיר, גמיר וגומר. כלומר, כאן קיצרו כנראה, והיו עוד תוך תארים לאלוהי השמיים או לעזרא, וגם היה כתוב כמו שכתוב בכל העזרות של מלכי פרס, שלם. כל הפתיחה של עזרות מלכי פרס פותחת במקור האיגרת, והוא המלך, אל מי האיגרת הוא מפונה? שלם וכהנה. שלוש, וכעת, עניין. אז גמיר פה זה שלוש נקודות, וכו'. היה כאן עוד איזה שבע. וכהנה, וכעת. מיני צין פעם, בכל מתנדב במלכותי, מן עמה ישראל, לכהנוי ולוויי, למהח ירושלים, למהח ירח. מיני ניתנת, ממני ניתנת הפקודה, או הצד, שכל המתנדב במלכותי, מעם ישראל, לכהניו, לוויאר, ללכת לירושלים, עמך ילך, ילך עמך. כל כובל, בי מנקודם מלכה ושבעת יעתומים, שליח לבקרה על יהוד וירושלים, ודת אלהך בבידך. יען ש... מלפני המלך בשבעת יועציו, מה אמרנו שלמלך היו שבעה יועצים במקום אחר? זה פנח למלכי פרס. מלכי פרס, שבעה רואה את מהמלך, שבעת היועצים, זה היה הקבינט המצומצם של המלך. ובכן, יען שלפני המלך בשבעת יועציו, נשלח לבקר, לפקח, על יהודה ולירושלים, במצווה, או בחוק אלוהה האלוהים שבידה, בידך. כן? או במילים אחרות, עזרה בפסוק שלפני כן הותר לכל מי שרוצה ללוות את עזרה, להצטרף אליו וללכת לירושלים, שילך, וזאת יען שלפני המלך ויועציו הוחלט לשלוח את עזרה לפקח על יהודה ולבוא לירושלים עם דת האלוהים בידה. פסוק תתבב, ולהיבלה כסף עודיו במלכה, ויעתוהי, התנדבו לאלה ישראל בירושלם משכני, וכל כסף עודיו די תהשכח בכל מדינת בבל, עם התנדבות, התנדבות עמה וכהניה מתנדבים לבית אל ההמון די בירושלם. ולהוביל כסף וזהב שהמלך ויועציו התנדבו לאלוהי ישראל של ירושלים משכנו, וכל כסף וזהב שימצאו בכל מדינת בבל, עם מה שהתנדבו העם והכהנים שהם מתנדבים לבית אלוהיהם של ירושלים. כלומר, הוא רשאי להוביל איתו כסף וזהב משלושה סוגים. סוג א', מה שהמלך ויועציו מתנדבים לתת לבית האלוהים. סוג ב', זהו של כסף, לא סוג ב' במובן של ימינו. כל כסף וזהב שימצא בכל מדינות בבל, כלומר הוא יכול, רשאי להשיג מקורות מימון מכל אשר יכפות, וזה בסוג שלישי עם מה שהתנדבו העם והכהנים לבית אלוהיהם של ירושלים. כלומר כספי המגבית היהודית.
מקורות מימון חופשיים, כספי מקבית שהוא רשאי לגבות מהיהודים, להתנדבות כמובן, ומה שהוא עשה נוזבים שלהם. פסוק י"ז. כל סובל בנאה, אספרנה תקנה בחספה דנה, תורים דכרים, אמרינו, הנחתו ונתקהו, ותקרב עמו על מזבחה לבית אלוהיכם אל החום בירושלם. יען זאת, או באשר זאת, מהר, אספרנה, כבר ראינו את המילה הזאת, אספרנה, מהר, תקנה בכסף הזה תורים, שברים, דכרים, איילים, איילים, כלומר כבשים, אמרים, כבשים, כלומר זה נקבות, ומנחתם ונזקיהם, ותקריב אותם על המזבח של בית אלוהיכם אשר בירושלים. כלומר, המיון הזה, הכספים האלה, נועדים קודם כל הקורבנות. ומה די הלך והלכך ייטב בשאר כספא ודאבה לנאבד, כי חוט אלוהיכם תעשו. כלומר, ברור שישאר לכם כסף, כי הקורבנות לא עולים כל כך הרבה, ומדובר פה על סכומים גדולים שעזרה לוקח איתו, ומה שיהיה טוב עליך ועל אחיך, בשאר הכסף והזהב לעשות, כרצון אלוהיכם תעשו. מה קורה שכרצון אלוהיכם, למה הוא לא אומר כרצונכם? מה? או, הכסף נועד לצרכים דתיים, זה ברור. אז הוא לא אומר תעשו בזה מה שתרצו ותקנו לכם בילות ותקנו גולדו, אלא כרצון אלוהיכם תעשו, גולדו תקריבו קורבנות, בשאר כסף תשתמשו לפי שיקול דעתכם, אבל לצרכים של בית המקדש ולצרכים דתיים על כל פנים.
וכמה קורבנות?
מה?
קורבנות,
אבל יכולים להיות בחודש בשנה ו... תכף, נראה. ומנה דית יאבין לך לבלחן בית אלאח השלם, קודם אלוהי ירושלם. הכלים, לא כל התקציב שהם לקחו איתם היה מזומנים, חלק מהדברים הם לקחו בתור כלים, כלי כסף וכלי זהב, והכלים שניתנים לך לעבודה בבית האלוהים, הגש אותם, השלם, הכוונה, תגיש אותם בשלמות לפני האלוהים בירושלים, לפני אלוהי ירושלים. ושאר חשכות בית אלהה, די יפלה, למינתן, תינתן מבית גנזי מלכה. ושאר צורכי, היה חשכות, היא נילה כנראה במקורה פרסית, ושאר צורכי בית האלוהים שיפול לך לתת, תיתן מבית גנזי המלך. רוצה לומר, אנשים גדולים היו חייבים להקריב במקדש קורבנות פרטיים נכבדים, לפחות כך היה מקובל בממלכה הפרסית. ולכן הוא אומר לו, מכיוון שאתה תצטרך עוד לתת, להקריב קורבנות משלך, חוץ מהקורבנות הרגילים, אתה תצטרך לתת איזה משהו משלך, אז את ההוצאות תיקח מבית גנזי המלך. מה שנקרא היום דמי...
אשת.
לא אשת כמובן, זה מדבר גורם, אבל דמי ייצוג, הוצאה, כלומר, מה ששליחי המדינה מפתיעים לא לצורכיהם, אלא לצורכי המדינה. אז המדינה נותנת להם כסף כדי לעשות את הפעולות האלה כראוי. אז זה מה שהוא אומר, מה שאתה אמור להקריב במקדש, אותם צרכים של בית אלוהים שאתה יהיו מוטלים עליך, אתה תיקח את הכסף לך מבית גנזי המלך. ומיני, הנער תחשבת מלכה, שים את עין לכל גזבריה די ועבר נהרה, וכל דידי שלבחון את ברכה הנה, ספר דתא די אלהה שמה, אספרנה יתעבין. וממני, אני תחשבת המלך, ניתנת פקודה לכל הגזברים, גזבר אגב, זה שזו מילה פרסית, לכל הגזברים שבעבר הנהר, שכל שישאל אתכם עזרא הכהן, סופר דת האלוהים, אלוהי השמיים, מהר יעשה. בקיצור, כל הגזברים, כלומר, כל אלה שממונים על הכספים בפחבת עבר הנהר, מצווים לעזור בבהירות, בברידות לכל מה שהם שאלו על ידי עברה החותר.
ומה שואלים עם דברים? מה בדיוק יש בכיף? אז יש כאן באמת, נראה.
עד כתך קקרים מאה, ועד חינתים קוראים מאה, ועד חמר בתים מאה, ועד בתים משח מאה, ומלח שבילה כתב. הוא כאילו נותן כאן עד איזה גבול, גבולות. אשראי. יש לעברה אשראי של כל הגזברים של פחוות עדו הנהר. נראה כמה. עד 100 כתרות כסף. זה תחום אדיר כמובן. עד 100 קורים חיטים, 100 חמר, יין, בת של מידת הלח, כן? 100 בתות, 100 בת של יין, 100 בת של שמן, ומלח חופשי. כן, בלי הגבלות. אני רוצה גם לומר, כאן מתלבטים הפרשנים, המודרניים כמובן, על הכמויות האלה, בייחוד על 100 כיכרות כסף, שזה תחום אגדי מבחינת כל המיסים ששילמה פחוות עבר הנהר, אנחנו יודעים, הם היו בסך הכל 300 כיכר כסף. מה?
לשנה.
לא, כאן הוא לא נורא. לא ניתן, אני אתן את פה לבורי, אם פתאום מעט לך כסף, הוא ימושש מיד את הקופה הציבורית. אני חושב שאין לפרש את הסוג הזה כפשוטו במובן הזה, לא שהדברים האלה אולי נכתבו באיגרת, אבל אין הכוונה שדברה באמת ינצל את זה, ואין הכוונה שדברים האלה ייתנו לו. הראיה לדבריי, זה שבפסוק הזה חוזר מספר אחת כל הזמן, 100. מדובר על כסף, מהכיכרות, מדובר על חיטה, מהקור, מדובר על יין, מהבת, מהבת שמן. והמאה הזה הוא מספר ששולט, ואין שום היגיון שהכסף יימנה במאה, והיין יימנה במאה, ואין שום פרופורציה כמובן. אז אני חושב שכאן הכוונה במין לארג'ות כזאת, בשבילנו. יש לו צ'ק פתוח, אני נותן לעזרה צ'ק פתוח. עד חצי המלכות. 100 כיכרות כסף זה שליש המלכות של פחוות עבר הנהר, זה לא מצחיק. ולא הכוונה של הפרשת משהו באמת יממש את זה, ועזרה לא חלם לממש את זה, ולא מימש את זה גם מהעובדים דבר כזה, כי הוא לא מימש דברים הרבה יותר קשורים כשנתנו לו זכויות כאלה. הוא לא רוצה לגוע בכיוון זה במלכות, עוד נראה. אז ברור שהפסוק הזה לא נאמר אלא לתפארת המליצה. כלומר, הגזברים נתבעים לעזור לו, עד חצי המלכות, עד 100 כיכרות כסף. זה הכוונה, אבל לא שבאמת עזרה אמור לנצל את זה. גם לא ברור עוד דבר, מה הגזברים של פחת עבר הנהר, מה לעזרה ולגזברים של שומרון, או של דמשק, שכל זה תלול בפחת עבר הנהר. מה לא ולהם? למה הם צריכים לעזור לו? מה הקשר בינו לבינם? אז יש שומרים שבדרך, כשהוא עובר, מבבל לארץ ישראל, אם הוא זקוק לסיוע כספי, אז הגזברים בדרך צריכים לעזור לו. אבל זה לא נראה שמדובר על שלב קצר כל כך של הליכה, מדובר כאן על עברה קבועה. אז לכן צריך לראות את הדברים בצורה של רצון טוב, הבעת רצון טוב, אולי מעשית, אבל לא במקרים האלה. הלאה. אנחנו באיזה פסוק? כ"ג. כל די נמדה אל האשמיה יתאבד, עד רזדה לבית אל האשמיה, דילמה לאבי קצף על מלכות מלכה ובנוי. כל זאת, מטעם או מפקודת אלוהי השמיים יעשה, אז רזדה זו מילה קשה, המדורשים אותה על פי העברית, או על פי מילים דומות, בזריזות, אבל יש כאן גם תירושים אחרים, לא נכנס לזה, לבית אלוהי השמיים. כל זה יעשה בזריזות לבית אלוהי השמיים, שלמה יהיה כסף על מלכות המלך ובניו. כלומר, יש כאן איזה הבעה דתית של כניעה, כלומר, אם לא תעשו את מה שאני מצווה בשם האלוהים, אני עלול לא לסבול מזה. אני מבקש להשגיח ולעשות את הכל בזריזות. ולכל מהודעים, ביקור כהניה ולוויי, זמריה, תרעיה, נתיניה ופלחי בית אלעד, אינה, מ...
נמדד לא וערך לה שליט למרנה עליהום. כן? ולכן מודיעים שכל לכם הכוונה לפקידי המלכות הטורפתית בתחוות עבר הנער. ולכן מודיעים שכל כהנים לביאים, מה זה למראי את הרעיה? משוררים ושוערים, הנתינים ועבדי בית האלוהים, הזה, מנדב לא ועלה, שלושת המצפים שהוטלו במלכות פרה, לשליט למירמה עליהום, לא יוטלו עליהם, בעברית פשוטה. כלומר, הם פטורים ממצפים, פטור ממצפים לכל אלה שקשורים בעבודת בית האלוהים. כהנים, לביאים, לסוגיהם, שוערים ושוערים, נתינים ועבדי בית האלוהים. עכשיו לסיום, ואז עזרה, כחוכמת אלהך בדידך, שופטים ודיינים, דילאבון דיינים לכל עמה, דבעבר נהרה, לכל ידי דתי אלהך, ודילה ידע, ודעון, ואתה עזרה, כחוכמת אלוהיך שבידך, מנה שופטים ודיינים, שיהיו דנים לכל העם שבעבר הנהר, לכל יודעי דתי אלוהיך, ושלא ידע, תודיעו לו. וכל דילה להווי עבד דת אבי אלהך ודת אבי מלכה, אספר נדינה להווי מתעבד מיני, הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסים ולאסורים. וכל שלא יהיה עושה את דת של אלוהיך, ודתו של מלך, של המלך, מהר דינו יהיה נעשה מהם אם למוות, אם לנידוי, אם לעונש נחצב, אם לבית סוהר, להיעצב, למעצר. ולסיום התרשבין הזה, פורקת לנו עזרה בגוף ראשון לתוך הספר, בתפילת הודיה. ומכאן ואילך, רוב הפרקים, כמעט כל הפרקים הבאים הם בגוף ראשון מדברי עזרה בעצמו, מה שלא ראינו עד היום. ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך, לפאר את בית אדוני אשר בירושלים, ועלי ייתה חסד לפני המלך ויועציו, ולכל שפרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כיד אדוני אלוהי עלי, והקבצה מישראל ראשים לעלות עמי. בפרק ח' מתוארת עלייתו של עזרא, וכל מיני דבר. עכשיו אני חוזר לשאלה שהזכרת. לפניכם תיאור שמתחיל בגוף שלישי, שכאילו כתוב על עזרא, כתוב שעזרא, מה הייחוסו על אהרון הכהן, כתוב שעזרא עולה בשנה השביעית ברשות המלך לירושלים, וכתוב מה התאריכים שבהם הוא התחיל ללכת וסיים את הליכתו, כתוב אחר כך מה, עם איזה תעודה הוא בא, עם איזה מסמך הוא מביא, מה הוא מביא ביד, ולבסוף, ולסוף פרק זה, פרק ז' כתובה תפילת ההודיה של עזרא. שאלתי שהצגתי בתחילת הדברים הייתה, אירוע הראשון שמסופר לנו בספר על ימי הרפרשת, פרק ד', כיצד הוא מתייחס לפרק זה, ולפניו הוא אחריו. מה זה אחר? כן, אבל אני חושב שזו תשובה נכונה, אני חושב שפשוט אי אפשר לסבול את הדעה, אם יש כזאת בכלל, שהדברים של פרק ד' קרו אחרי הדברים האלה. וכאן לפנינו מלך שביודעין שולח אדם מירושלים עם רשות מופלגת לעשות דברים שלא שמענו עליהם עד היום, עוד נחזור לדברים האלה, ונותן כסף וזהב ופטור ממיסים וזכות למשיכה חופשית של כספים לעזרה ולעזרה, הכל כדי לשרת, כדי שבית האלוהים יופעל כראוי. אי אפשר לסבול את הדעה ואת המחשבה שהמלך הזה, שבעוד 13 שנה יתן דברים דומים לנחמיה, שבאמצע
הוא פתאום מפסיק את בניית החומות מפני חשש למין.
ודברים לא הגיוניים, זה מתנהגות שאין אדם לא בלטה. אבל לא נשאר עכשיו הפוך, אז זה היה לפני זה. אז עדיין אנחנו עומדים לפני מהפך בלתי ברור לנו. מלך שקיבל על שנה, באיזה שנים משנת אחת למלכותו עד שנת שבע, קיבל על שנה, והודיע לשרי יהודה ולסותניה שהם רשאים להציץ בזרוע בחיל את בניית חומות ירושלים לפני חשש למרד. מלך כזה פתאום מופיע לפנינו כחסיד אומות העולם, בצוות שלנו. אז באמת אנחנו צריכים איך שלא יהיה לברר את המהפך. אומר המהפך הזה הוא יותר הגיוני, ותכף נברר למה, אין לנו יותר הגיוני. זה לא אומר שום דבר, פרק ד' שם מקפיץ אותנו, לא יודע לאן מקפיץ אותנו. שם הרי אין סדר, מה זה לא אומר כלום. כן, עוד דבר. טוב, הסיבה הנוספת היא שכשקוראים בפרק ד' בעיון, אז רואים שני דברים. קודם כל, פסוק לפני ממש, לפני דברי ארתחשסתא שם, כתוב בנוכחות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה לשני דברי ירושלים. מתכוון מאוד לדעת שבתחילת מלכותו יהיה נכון לאורו גם, לא מתכוון, אני לא מתכוון, אני מתכוון מתכוון אקטואלי, לא אמר את זה, מתכוון הגיוני, שגם בני ארתחשסתא כתב בשלם נקודת המלך שאר מנותיו את כל הראשונה שלהם, גם זה היה בתחילת מלכותו. למה? תחילת מלכותם של מלכי פרס הייתה מבחינת התחלה חדשה לכל המלכה. וזו סיבה שתמיד הצורים מתחילים ואומרים, הנה אדם נפתח לאכולה, אולי המלך עכשיו איתם ונעשה את מזלם, והם כותבים תתנה. זו סיבה שבתחילת מלכות החשבורה שהם כתבו תתנה, והתתנה הזאת כנראה הצליחה. יש לכם שאותו הגניון מכתיב להם לנסות גם עם מלכשסתא. וגם זה הסיבה. ולמה? מלך חדש, עוד לא בעניינים, עוד לא מכיר מספיק את הדברים, וקל מאוד לשכנע אותו, להניע את ליבו מדברו של המלך הקודם. מלך שכבר שוכבר, ומשב על פתרו, ושאלו עוד להזיז אותו מהנות, שכבר הוא קיבל בירושה, והוא בעצמו נעד מהם, והוא גם יש לו גם את הנדה לבדוק מה השנה האמיתית או לא. אין ספק שלא היה חשש מלך בירושלים, זה אומדם, זה ממש עצוי. לא היה חשש, וכאילו זה תפילות של חשש כזה. אז מלך שכבר 20 שנה מולך את ישראל לכותו, 10 שנים. לא היה לדעת אם תפילות לקבל את שנה כזאת, תגיד לו זאת בונה חומה ואומר את זה, לא יודע איך יש לו. אבל מלך שרק לפני חצי שנה עלה את זה. עוד לא התחכך, עוד לא יודע, הוא לא שמע את ירושלים. ירושלים נכנה לך לומר את זה במרכז חיינו. אבל תדעו שלא עמדה, ירושלים לא עמדה במרכז חיינו של מלכי פרס. לא, היה להם בראש כמה ערים נוספות, כמו בבל, שהייתה גדולה מירושלים, כי באותה תקופה הוא הייתה פי 500. אבל זה היה, אין בכלל לתאר. היו להם ערי ממלכה ענקיות, היו להם עניינים עם עמים גדולים ועצומים, עם המצרים, עם הלבנים. מה שקרה בירושלים הקטנה, שהחומות לא היו, לא כל כך הצריד את מרכז פרס. ולא עמד במרכז חייב, אז הוא קיבל בחודשים הראשונים לעלותו את מבצע המלוכה, קיבל איזה מכתב אנונימי, לא אנונימי, לאנשים שהוא לא מכיר, על עיר שהוא לא מכיר. זה הזמן להלום בו שהצדה נמחה מבחינתם של שרי יהודה. אז הוא קיבל לדעת שאותו דבר היה מבחינת מלכותו. ואכן, התשובה שלו שם בפרק ד' מעידה על כך שהוא לא בעניינים. כי מה אומרים לו? אם תבדוק את תולדות העיר, תגלה שזו עיר מורדת. בדקתי. ואחרי גיליתי שזו עיר מורדת. האם הוא לא יודע על ירושלים אלא מה שהוא אומר? אלא מה שהוא בדק הוא מצמחים. הוא לא בקיא עדיין בדברים האלה. ביקשו עיר לבדוק, הוא לא מבדוק, הוא בדק עירייה. שההיסטוריה של ירושלים היא נראית היסטוריה של עיר מורדת. זה נשמע משכנע. לכן הוא נותן תקודה לעשות את הבנייה של החומות. אבל לקח לו להתחמם ולהכיר את העניינים. ואז הוא כנראה משנה את דעתו. וזה הספרות ההיסטורית הנכון. דהיינו, פרשת בנקודו היה מלך טוב, וגם המסורת היהודית, גם בפרשת שלנו, וגם חז"ל, רואה בפרשת מלך רצף, מלך שביתי עם עם ישראל. גם כשיוצא, למרות שנקרא לו אחרי פרשת הגדולים, פרשת הוא אחרון אחרי פרשת הגדולים. אחריו כבר יש מילות קטנות יותר. ובכן גם בין מלכי פרשת הגדולים ומלכי פרשת הגדולים הם כורש, דריווש והפרשת, זאת שלישייה הרצינית, ובין שלושתם על הפרשת יש הכי מעט חומר ארכיאולוגי, הכי מעט כתובות. בכל אופן, דמותו מסתגרת במקורות שונים, בחינה שהסוגר היווניים לא כל כך מדברים עליי. בכל אופן, מה שבכל אופן מסתגר גם לפרשה עשתה, זה שהוא היה איש נשאר, רודף שלום, מנסה להשיג שלום בכל גבולות ממלכתו, ומרחק את זה, באמת איש הגון. זה מאוד מסתדר, אם אברהם היה מחייה, זה לא מסתדר עם מה שקרה שם בפרק ד', וההסבר לכך שבפרק ד' זה בתחילת הפרקות. כלומר, אמרנו ש-58 שנים אחרי זה משהו מדבר, מה בכל אופן כנראה שאנחנו יודעים על מה שקרה בסופם של ה-50 שנה, אחרי 50 שנה מפרק ד', וזה הסיפור על הפסקת חומות ירושלים. כלומר, היה ניסיון לבנות חומות ירושלים, אני מבין לו מפסק בכוח ולברוח. בתחילת החוקות של הפרצה עשתה, מאוחר לפרצה פערבים שיש לו עסק עם עם נאמן, עם מדינה שאין לך חייב לחשוב מפניה, ואז הוא שולח את עזרה, ואפילו הוא תומך, ונותן לו רציון נפלא שאתה רוצה לנתח אותו, ויותר מאוחר הוא שולח את נחמיה. מה שינה דעתו ותחסו לירושלים ולעם היהודי? הרי ההיסטוריה של העם היהודי לא נראית מכניעה מבחינתו. הוא למד את תולדות ירושלים כפי שהוא התבגר מבלעת מרמורדת. אז מה שינה את העם?
התפקיד
של עזרא. מאוחר יותר עם נחמיה הדברים אומרים. נחמיה הוא שר המשקים של הפרצה הזאת. אותו שר המשקים, אם השר המשקים לא היה רק כמו שהיום אנחנו חושבים, פרעה הוא מגיש את כל מלדת פרעה. זה נכון שהוא מגיש את כל מלדת פרעה, אבל שר המשקים היה מן המקורבים למלך שעיצבו את דעתו יותר מכל אדם אחר. לא רק זה. צריך להבין, התפקיד של שר המשקים היה תפקיד פוליטי מסתובב. והיותו מגיש את הכוס היה רק אולי סמל לשירות, אבל האמת היא ששר המשקים היה תפקיד פוליטי חשוב מאוד. ונחמיה הוא שר משקיף, הוא ביחסים מאוד טובים עם המלך, וכשנחמיה הוא בבוא עברה, אז המלך שואל אותו למה פניך רואים היום, ומאוד דואג לו, וכשנחמיה אומר אני רוצה לעלות, הוא מיד שולח אותו וממנה אותו לפיך, של יהודה. בקיצור, לגבי נחמיה דברים ברורים, נחמיה שרת את המלך ושר שוב נחצר המלך. עלייתו זו של גדולה של נחמיה, מאפשר לו להגיע מאוחר יותר לירושלים ולבצע משימות גדולות באישור המלך. לגבי עזרא, עלינו לומר שאין אנחנו רואים דבר על תפקידו של עזרא. איך הוא מגיע למתקדם לשאול את עזרא? מי הוא היה? מה הוא היה בעזרא? אנחנו יודעים עליו שהוא מזרע הכהנים הגדולים, שאבותיו והרות אבותיו היו כהנים גדולים. אנחנו יודעים שהוא איש חשוב, שהוא סופר, והסופר צריך לראות בדיוק מה זה כאן. אבל מה הקשר שלו לפרשתא, שבשנת קבע פתאום לפרשתא שולח אותו עם כל מיני הטבות, עם רישיון שכולל בתוכו דברים כל כך מופלגים? מה היה שם? ספר עזרא, לא נותן לנו תשובה. אין לנו שום מקור חיצוני אחר שנותן לנו תשובה על זה. אנחנו יכולים רק להגיד הנחה הגיונית. ברור שעזרא היה לו קשר אישי עם ארתחשסטה. ארתחשסטה הקשיב את עזרא הכירות אישית. כמה וכמה ביטויים, כאן, הוא מתייחס אליו כמעט הייתי אומר בחרדת קודש.
מה זה יותר מגיבלות?
מה? כמו חמת אלוהים שזה יודע לך. כלומר, ברור שכאן הדברים צומחים מתוך הכירות אישית עם עזרא. ונקרא לשאלה, מה השינה את הרצו של ארתחשסטה? אל העם היהודי בירושלים, תשובתנו היא ברורה וחד משמעית.
90 כמו עזרה, ומאוחר יותר לחיה, הם שהצליחו לגשת אל המלך, לשרת אותו מבחינת ארץ בית, ולשנות את כל השקפתו על עם ישראל. טוב, עכשיו נאמר עוד זהרה אחת, בקשר לשינוי הזה שלך במדיניותו של הפרשת פליט חילת מלכותו לשנת שבע. כל אלה מלכי פרה, ברגע שהוא עלה לשלטו, הוא היה צריך להתמודד עם בעיה קבועה. זה בעיית המלידות שמחותי בכל הרחבי האימפריה. זה היה חוק ולא יעזור. ברגע שמת מלך אחד, כל עם שמכבד את עצמו נמצא לימוד. והמלך היה עסוק שנים ראשונות, כל אחד ממלכי פרה, היה עסוק בשנים ראשונות כמעט אף פרט בדבר הזה, בביקוי מלידות שפרצו בכל מיני מלכים. וזה היה חוק קבוע. לא שלא היו מלידות גם אחר כך, היו מלידות גם אחר כך. לא שלא היו מלחמות כל התקופה עם היוונים, עם האתונאים, היו. אבל השנים הראשונות היו כל אלה של ביקוי המרידות של מצרים, של קפריסין, של סוריה, של בבל, של כל מיני מקומות. גם לא פותח הדבר הזה גם על הרכושה. שנים ראשונות מלכותות היו שנים שבהם הרכושה באינטנסיביות רבה לביקוי המרידות, שפרצו רק מלמות החשבורות. זאת אומרת, זה לא רחוק, זה לא יעבור. מת מלך, עולה מלך חדש, קרוי לו למרות. אז זה לא מאוד חשוב לנו. שהשנים האלה יש שנות מרד. קודם כל, כיוון שיש שנות מרד, יש רגישות רבה לכל אפשרות של התפרצות מרד נוספת. וזה נבין מה אומרים, זה לא בדיוק רגע, הספרים הפרסיים ששולחים להפרשת הראשונה, בתחילת מלכות הראשונה, זה בעל, מה הם אומרים? אם הם גומרים לבנות את החומה, כל בני החומה לא רק חומה למרד, לא יותר. זה משכנע, בגלל שכולם מורדים. אלה זה הזמן למרוד, מתקבל על הדעת שאם הם בונים חומה, הם גם רוצים להתפרש בחזיגת המרידות. זה גם מחזק את התופעה של מה הוא משפר ד' קשור ממש להתחלת מלכותו של הפרשת, כשהוא עסוק בדיכוי המרידות הגדולות שפרצו בבבל ובמצרים ובעוד מקומות. אז מתקבל על הדעת, הוא רגיש מאוד לכל חשש של תקווה כאלה, אפילו אם הוא לא יודע את הדברים להשמועה. זה דבר ראשון. דבר שני, גם משנה למלכותו, עדיין הדברים היו לא לגמרי גבוהים מבחינת המרידות, ועדיין המרד הגדול שהיה בתקופה, היה המרד של מצרים. עכשיו אומרים חוקרים דבר המתקבל על הדעת. עזרא עולה לירושלים עם הרבה יהודים. תכף נראה כמה. עליית עזרא, זאת העלייה השנייה. העלייה השנייה בתקופת שיבת ציון, מה היה העלייה הראשונה? עליית זרובבל, אולי גם זרובבל זה עלייה ששבצר, אבל זה היה בסמוך, ובשבילנו זאת עלייה אחת, גם בשביל התנ"ך. אבל עליית עזרא היה העלייה השנייה. המלך יודע את מי הוא שולח, הוא שולח איש נאמן לו, הוא שולח אדם שהוא מכיר אותו היטב. זה ברור, מכל האיגרת הזאת ברור שעזרא מוכר היטב למלך. והוא שולח איתו גם יהודים שמצטרפים לעזרא, יהודים נתינים של בבל ופרה, מהשטח. לא עם רחוק הוא שולח עם עזרא, הוא שולח יהודים שהוא מכיר אותם מקרוב. ולאן הוא שולח את כל אלה? לגבול מצרים. יהודה היא המדינה הנמצאת על גבול מצרים. מצרים היא ארץ מורדת. רואים כאן החוקרים כוונה לחזק את הגבול המצרי בכוחות שיהיו נאמנים, ידועים ומוכרים כנאמנים למלכות פרה. ועזרא עומד בראשם. וזה שיקול, אין ספק שיש בו כנראה היגיון באמת, שיש עניין אפילו להפרשתא לחזק את ירושלים בכוחות נאמנים. כי ירושלים היא בעצם עמדה מפסיק קדומנית על יד מצרים. בכל אופן השאלה הגדולה היא, מה עם הקשר בין עזרא לבין הפרשת. מאיפה נוצר הקשר הזה? סתר בחצרו, מה הוא היה? איך נוצר הקשר הזה? כתוב כאילו, מה היה שם? מה היה שם בפרס או בבבל שהקדים את האירוע הדרמטי הזה של עליית עזרא? זאת השאלה. בואו נראה מי הוא עזרא. איך נוציא אותו הכתוב בפנינו? כן. מי הוא ומה הוא עזרא?
כהן, מצאצאי כהנים גדולים, כמה חלק מהאבותיו אנחנו יכולים לזהות, ומה הוא? סופר מהיר בתורת משה אשר נתן השם לבני ישראל. ובכן, סופר מהיר בתורת משה. מה זה סופר? מה? אז או כותב ספרים, חז"ל אמרו סופרים, נקרא שם סופרים על שם שמנו את אותיות התורה, כלומר, זה לא שונה כל כך, כלומר, אחראי על הטקסט של התורה. מעתיק הטקסט של התורה ואחראי על דיוקו. זה השלטן של חז"ל שאמרו סופר אותיות. מה אמרו סופר אותיות? בעל מהתורה בימינו. אדם שמומחה לטקסט המקראי. כן, עוד איפה אנחנו מוצאים כינוי לעזרה, ובכן הפעם הראשונה זה פסוק ו', סופר מהיר בתורת משה. פעם שנייה, פסוק
י"א.
מהיר הכוונה, לא, מהיר הכוונה בקי, כלומר מומחה, זה נקרא מהיר. עוד מחנן, פסוק י', כן. עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם לעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. כלומר, הוא תלמיד חכם, בקי בחוקי השם, והכין את עצמו ואת לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות, כלומר, לדרוש את התורה, הכוונה לפרש אותה, לדרוש אותה, לעשות, לקיים אותה וללמד, משהו כמו שאנחנו מתפללים, לשמוע, ללמוד וללמד. ללמד בישראל חוק ומשפט. אז הוא לא רק סופר, הוא גם מורה. מורה הוראה. עוד פסוק י"א, וזה פרשה מן המשכן אשר נתן המלך הרטשסתא לעזרא הכהן הסופר, וכאן סופר דברי מצוות השם לחוקיו על ישראל. כלומר, לא מסופר, אני חושב שפה זה באמת משהו מעין מונה מצוות. כלומר, הוא לא רק הוא פה סופר ממש מלא, כאילו סופר את המצוות, מונה את המצוות. כלומר, הדרך שלו ללמד את המצוות היה בדרך של מניין המצוות ותירותן. עוד פסוק י"ב, כהנא עזרא הכהן סופר דת של אלוהי השמיים. זה דומה מאוד לדברים הקודמים. כלומר, סופר את חוקיו של אלוהי השמיים. עוד איך? שוב עזרא סופר דת של אלוהי השמיים, אותו דבר. עוד כן, אבל זה לא תואר, אבל חוכמת אלוהים שבידו. כן, טוב, מה רציתי להראות? רציתי להראות לכם שכל התואר, התואר של עזרא אדם של חז"ל, גם בתנ"ך עזרא, סופר לכל אורך הקו, אנחנו רואים שהוא תואר בעל משמעות פנים יהודית. סופר החוקים, סופר המצוות, סופר הדת, דת האלוהים, סופר בתורת משה איש האלוהים. כלומר, תוארו סופר לאורך כל הפרק מוצג כתואר פנימי יהודי, שקשור לחוכמת התורה של עזרא. זה ברור לאורך כל הפרק. מה עזרא סופר תורת משה ולהרטשסתא את המלך הגוי? נחמיה היה פוליטיקאי, נחמיה היה שר המשקים. הגיע למלכות לחצר המלך, כמו יוסף, כמו דניאל, בגדלים שונים. אבל מה עזרא סופר תורת אלוהים ולהרטשסתא? אם היינו צריכים לצייר את זה במונחים בני ימינו, אז עזרא ראש ישיבה, עוסק בעניינים מאוד ספציפיים לעם ישראל, ספק אם הוא יודע בכלל פרסית. מה לא אומר לפרסית? הוא סופר תורת אלוהים, מונה מצוות, מלמד בעם, ראש ישיבה כזה. איך הוא משפיע לך פרשסת? זאת סברה באמת שמעלים אותה חוקרים שונים, שבאמת התואר שלו הוא סופר וזה תואר יהודי, והוא תלמיד חכם ועסקו בהוראת התורה, בהוראת החוקים, בקביעת הטקסט של התורה, זה באמת עניינו. אבל דווקא בתור שכזה הוא נציג האומה הישראלית, האומה היהודית בחסדה, הוא מתחיל בו. כלומר, הוא באמת, נאמר, הממונה לענייני יהודים, מטעם מלך פרס. ובתור שכזה יש לו מהלכים בחצר המלך, הוא מדבר איתו, הוא מדבר פה וכולי, וממנו הוא מוכר למלך, והמלך שולח אותו ליהודה ולירושלים, לא בתור נציג חילוני של המלך, אלא בתור ראש היהודים כמשרה דתית. זאת באמת אחת. כן, עוד מישהו רוצה להתמצא לעניין הזה?
למרות שהם מתארים על הספרים, זה פשוט קריאה מספר של המלך.
או. עכשיו יש חוקרים אחרים שאומרים, אומנם נכון שבפרק הזה ולאורך כל ספר עזרא, עזרא מכונה עזרא סופר וברור שזה תואר דתי יהודי. אבל אנחנו מכירים את התואר ספרא גם כתואר פרסי. והסופר בחצר מלך פרס היה אחת העמדות הבכירות ביותר. לא רק אצל מלכה, גם אצל כל אחד מהחשדרפנים, אנחנו דיברנו שהחל מתקופת דריווש, הנהגת החשדרפנות הייתה, החשדרפנות, כל אחת מהחשדרפנויות הפרסיות הייתה מנוהלת על ידי טרויקה, על ידי שלישייה. החשדרפן, הסופר ושר הצבא, שכל אחד מהם היה אחראי באופן ישיר בפני מלך פרס. עכשיו, בחצרו של מלך פרס עצמו גם היה סופר. סופר המלך היה אחד התפקידים הבכירים ביותר בממשל. יש חוקרים שרוצים לטעון שעזרא הסופר היה גם סופר המלך. שזה לא שהוא לא היה סופר במובן שהפרק הזה כותב, אבל הכינוי הקבוע של עזרא הסופר ייתכן והוא רומז לכך שהייתה לו מקרה רשמית חילונית בחצר מלך פרס כסופר המלך. הדבר הזה נתון בוויכוח, וכן כבוד בפירוש שלו פה מתנגד לזה. כלומר, הפרק כל הזמן מדגיש שאל תטעה בתואר שלו הסופר, אל תייחס למשמעויות לא יהודיות, לא דתיות. כל היותו סופר הוא סופר תורת משה. בכל אופן עדיין יש חוקרים שמתעקשים ואומרים, בכל זאת, ומה שמחזק אותם זאת השאלה ששאלנו, איך עזרא סופר יהודי מגיע לכזאת קרבה וכזאת הערפה של המלך. אנחנו יכולים להציג מתולדות ישראל אישיות די דומה. אולי אתם יודעים למה אני מתכוון? לא, בהיסטוריה אמור של ימי הביניים.
שמואל הנביא.
שמואל הנביא זה פרשה מפליאה. באמת, כדאי לכם פעם לקרוא על האישיות הזאת. זה דבר שממות דוד המלך לא זכינו לו. אדם שבאמת היה תלמיד חכם עצום, כתב ספרי הלכה, השפיע מאוד על כל התפתחות ההלכה. הלכות הנגיד, הלכות ובשמוע הנגיד, אני חושב שבספרי תוכלו למצוא ספר שהוא רק לקט קטן ממה ששרד מספר ההלכה שלו. אבל החוקרים סבורים שהשפעתו על ההלכה הספרדית הייתה עצומה. הוא מופיע לפעמים הראשונים מצטטים מתוך ספר הלכות הנגיד. שעבד לנו. היום יש לנו רק ליקוט מספרי הראשונים שדוקטור מרגליות עושה, אז אני קצת בספרי הגנומני, אז זה מגיע לספר בפני עצמו, רק מה שמצליח ללקט מפה ומשם. אבל הספר של הלכות הנגיד היה כנראה אחד מספרי ההלכה החשובים בתקופה הקדומה של הראשונים, זה בעצם עוד סוף תקופת הגאונים. הנה שמואל הנגיד, רבי שמואל הנגיד הזה היה תלמיד חכם עצום, ו... הפך להיות, בגלל כישרונו הגדול בשפות ובכתיבה, הפך להיות סופר המלך. מאוחר יותר הוא הפך להיות שר צבאו של מלך ספרד, לא מלך כל ספרד, אלא אחת מדינות ספרד. וערך מלחמות, וניצח במלחמות, וכתב שירים כמו דוד המלך על המלחמות שהוא מנהל. אני חושב שגם ספר שיריו תוכלו אולי למצוא פה. אולי לא. ובמקביל לזה שהוא נלחם בין מלחמה למלחמה בכתיבת שיר של תפילה להשם, הוא הספיק לכתוב חידושי תורה ולהנהיג את כל יהדות ספרד ולהיות נגיד ליהדות ספרד מטעם המלך ומטעם היהדות עצמה. גם המלך מינה אותו על יהדות ספרד וגם יהדות ספרד קיבלה אותו כגדול הדור, כמורה ההוראה של הדור. והוא שילם באישיותו דברים הפוכים שקשה להבין איך הם התיישבו באישיות אחת. ישיבה ולמדן מופלג, גאון בתורה, עם שר צבא שמנהל מלחמות, מנהל את כל בית פירושה, אמר שהוא היה המלך האמיתי. כן, זה דבר תופעה מדהימה. אז יש שיש שרוצים לטעון על הרבה מהלברה. אני מוכרח לומר שהרושם הזה לא יכול להיות נכון ממש לגבי עברה, כי עברה לא מופיע כאישיות ארצית. לאורך כל הפרקים, עזרא מופיע באמת כאישיות בסיס בנורא. אין לו כוח פוליטי, הוא לא מעוניין בכוח פוליטי, אין לו כוח צבאי, הוא לא מעוניין בכוח צבאי, הוא לא משתמש באמצעי כפייה. בקיצור, הוא אישיות לא כל כך ארצית, הוא יותר אישיות רוחנית, דתית, ולכן קשה לומר שיש לו ניסיון פוליטי מחסר מלך. לפיכך אני באמת מקבל את מה שדר כבוד אומר, שעזרא סופר היה סופר יהודי נטו. איך הוא הגיע להיכרות עם מלך פרס אין לנו נתונים, אבל הסברה הזאת שהועלתה קודם, שמטה מלך פרס, הוא היה ראש ונציג העם היהודי, זה דבר שיש לו רגליו. ובדור שכזה הוא הוכר קודם כל על ידי עם ישראל, ומכיוון שהוכר על ידי עם ישראל, הוא גם הוכר כראש היהודים גם על ידי מלך פרס. טוב, עכשיו השאלה רבותיי, האם הרשיון של סויאל עזרא על ידי הפרשת ויש חידושים? האם זה שונה ממה שנתן כורש בזמנו ודריאבש בזמנו? האם הפרשת מוסיף איזשהו חידוש? נראה, בואו נעבור על הרשיון שהוא פסוק פסוק, נראה. פסוק, איפה זה מתחיל? פסוק י"ג. שם מתחיל תוכן הדברים. מיניסים אין בכל נקודת במחותים מן המאי כל חנוי לבאה למאה חדושה עם אחיה. יש חידוש? יש או אין? אין. מי נתן כבר דבר כזה? קורש. מה היה בין קורש לבין עזרא עבור 80 שנה? ב-80 שנה האלה, האם נתן עלייה נוספת? קורש נתן רשות עלייה על אשש בשר, ומיד יחד איתו, המאוחד על עזור בבל ויהושע בן יהוצדק. כמה עלו יחד איתם? 42 אלף איש. 80 שנה עברו ולא שמענו על עלייה. יש חוקרים שטוענים לא הייתה עלייה. זהו, מה שעלה אז בעלייה הראשונה עלה. מה שבאמצע היה ריק. התרבו, כן, אבל לא עלו. יש חוקרים שאומרים לא. היה פסטוף של עלייה גם ב-80 השנים האלה עד בפרח. אבל לא פסטוף, אבל לא עלייה המונית. זה מוסכם. והנה לפנינו עזרא מקבל רשות להביא איתו אנשים. למה צריך אנשים? קורש נתן רשות לאנשים לבוא, למה? לבנות את בית המקדש. זה הפעם. עזרא כבר בא לבית המקדש בנוי. כמה זמן בית המקדש בנוי אחרי שהוא עולה? 60 שנה כמעט, 58 שנה שהמקדש כבר בנוי. ושמה הוא צריך להביא איתו אנשים? אמרנו. הוא בא להביא איתו אנשים כדי לחזק את ירושלים ולחזק את היסוד הנאמן למלכי פרס בגבול מצרים. כמה אנשים עולים עם עזרא? בפרק ח' יש רשימה של ראשי אבות, ראשי משפחות העולים, ומספרם הכולל מגיע ל-1772 גברים, ראשי משפחות. כמה עלו עם עזרא בנפש? בערך? כמה? 1,800 גברים, ראשי משפחות, לכל אחד יש משפחה שהיא בערך פי חמש. כלומר, בממוצע אנחנו לוקחים למשפחה שני הורים ושלושה ילדים.
זה היום.
מה?
זה היום.
היו זוגות צעירים והיו חסוכי ילדים והיו כל מיני, אז אנחנו לוקחים ממוצע. גם היום הממוצע הוא פחות. אז נניח, בערך, אז אנחנו מגיעים לבערך רבבה של עולים. זה לא מעט. זה לא מעט. עולים שבאים בעצם, למה הם באים עם עזרא? רבי יהושע, שיש בצער, עלו בתוך פסוקים לסיים את הגלות ולהתחיל את הגאולה. לא בבית המקדש. לא היה צריך איזו אישיות רוחנית מרכזית. עצם העלייה והחידוש שבה הוביל את העולים. אבל עכשיו, מה יש? בית המקדש כבר עובד בלעדינו, הוא נבנה כבר בלעדינו, הוא ימשיך לתפקד בלעדינו, ירושלים תתחיל בלעדינו. למה אנחנו עולים? כי אין ספק שמה שהעלה לנו זה אישיותו של עזרא. ציונות ודאי, אבל למה הם לא עלו עד עכשיו? נכון, מה עליהם? אישיותו של עזרא הוסדה סביבו 1,800 משפחות, כ-10,000 נפש עולים, באים לירושלים מכוח אישיותו של עזרא. זה מעיד על עוצמתו הרוחנית ועל גדולתו כמנהיג יהודי. היום, לדוגמה, עזרא, לא משנה,
היה מנהיג גדול בארצות הברית, מנהיג עצום בארצות, הלכו אחריו אלפים, היה לו בית כנסת עצום וכולי, עלה במגמה למשוך את העולים ולהקים עיר של עולים בחסידיו. נו, כמה עלו אחריו? 10, 20, 30 משפחות אולי, לא יותר. אדם שבאמת מאחוריו עומד כמו עצום בארצות הברית, הצליח להגיד דולר הזה, 20 משפחות, זה הצלחת הבירה הזאת. אנחנו מדברים על אדם, על מנהיג שעולה מן הגולה ומוביל איתו 1,800 משפחות, 10,000 איש. איזו עצמה, אנשים עובדים מנחלת כתב, הקרן והסבקים בבית של ארבע האמריקה של היום, ועם עזרה עולים 10,000 איש. אז זה נותן לנו דוגמה מי זה עזרה. כן, אז אין חידוש מבחינה זאת שרשות לעלות כמו היה בימי כורש. לא ברור מה מותר יהודים בין כורש לבין עזרה לעלות. שוב אמרתי, היה תכתוב, לא היה תכתוב, אבל יש אומרים שאסור היה לעזור לעלות. זאת אומרת, היה צריך יותר מיוחד כדי לעזוב את בבל ולחזור ליהודה. טוב, איזה עוד פרטים יש באישור הזה, במסמך הזה? עלייה, ראינו. פיקוח של עזרה על מה שנעשה ביהודה בירושלים, פסוק תתבר, זה לא חדש, אין בזה משהו מיוחד, אבל יש כאן רמיים חשובות שרומזות לסוף המסמך, ואני מתכוון לסוף פסוק י"ד, בדף אלוהים שבידה. כלומר, עזרא נשלח לפקח, לא כמפקח חילוני, אלא לפקח על מה שקורה בירושלים באמצעות דף אלוהים שבידה. זה מקבל משמעות לסוף. הובלת כסף בזהב תרומות, זה חדש. מצאנו את זה גם של כורש, וגם הרשיון של דריווש, אין כאן שום דבר חדש. כולל הקורבנות, כולל הכלים, כלי הכסף, כלי הדף, כל זה איננו חדש, כבר מצאנו דברים דומים. האם סיפוק הצמחים על ידי המדברים זה דבר חדש? גם זה לא דבר חדש, מצאנו את זה אצל דריווש. אז מה כן?
ביטול המס זה דבר חדש. ביטול המס של כל אלה שעוסקים בעבודת המקדש. דבר חדש ומאוד חשוב, זה מחזק מאוד מאוד את מה? את מעמד הכהנים. הכהנים הופכים להיות פה עצינים ברים עימה. כבר דריווש חיזק את מעמד הכהנים, בזה שהוא נתן למקדש, לקופת המקדש, כסף רב. יותר ממה שהמקדש זקוק לקורבנו. וזה נתן לכהנים קופה ציבורית חזקה, ועוצמה כלכלית, אבל לא כפרטים. אז עכשיו אתה נותן להם כפרטים פטור ממיסים. מה? כמו במצרים של פרעה, גם אצל פרעה היה כמה דברים כאלה. כן, עוד דברים חדשים? זה הסוף, זה החידוש הגדול. לפני כן יש עוד איזה פרט אחד, והוא גם לא חדש, וזה העצמאות, האוטונומיה של המקדש בירושלים. אסור לגורמים זרים ממלכתיים להתערב במה שקורה במקדש בירושלים. זה כבר דריווש אמר, אין גם חידוש. אבל הדבר החידוש הגדול שמתחיל בתקופתנו זה בעצם מה שנקרא בתקופתנו אוטונומיה דתית לעם ישראל וליהודים שיושבים פה. לעזרה ניתנת זכות למה? למנות שופטים ודיינים לכל העם שבעבר הנהר. רבותיי, מה זה לכל העם שבעבר הנהר? מה זה עבר הנהר? כולל מה? אני כבר, מי הפרט?
מהפרט עד
מפרט. מה, למה צריך לכל העם שבעבר הנהר? הרי היהודים יושבים בכל האזור הזה איפה? בשטח המצומצם שמבית אל ועד בית צור, 40 קילומטר בערך, 50, 60 קילומטר בערי יהודה. ומדינות קטנה, למה צריך לתת לו את כל היהודים שבעבר הנהר? ואיפה היו ישבו עוד יהודים? אז כבר דיברנו על כך ש... לא במצרים, זה לא כולל את מצרים, אז מצרים זה משהו אחר, זה חשדר פנותי. אז מה אמרנו? שרידי עשרת השבטים ישבו עליהם. וזה מה שכתוב פה. ניתנת לו סמכות על כל היהודים שבחשדרבנות עבר הנהר. למה? לדון אותם, לשפוט אותם על פי חוקי התורה, חוקי... מי שיודע אותם, ומי שלא יודע אותם, כי שרידי עשרת השבטים כנראה לא ידעו אותם. אז מה עושים? הם מלמדים אותם. עכשיו, מה התוקף של חוקי התורה? חוקי התורה הופכים להיות חוקי המלכות. כן? המלך אומר שמי שלא יעשה את החוקים של אלוהים וחוקי המלך, הוא אומר, אותם חוקים עצמם, ניתנת פה לעזרה הזכות להשליט את חוק התורה על העם היהודי בפחבת עבר הנהר, בפשדפנות עבר הנהר. ומי שלא מי שיעבור את חוקי התורה, כאילו עבר את חוקי המלך. ומה דתו? יש שיניים. זה לא אוטונומיה שאפשר לעשות, אלא מוות, נידוי, החרמת הנכסים, בצורה, ובכן בעזרה מקבל את הזכות להשליט את חוק התורה, ללמד אותו למי שצריך, למנות שופטים ודיינים, ולהפוך את יהודה ואת כל היהודים בעבר הנהר לאוטונומיה דתית נשלטת על ידי חכמי התורה והדיינים והחכמים, כולל זכות ענישה. הוא לא השתמש בו. הוא לא השתמש בכוח. עד שבא נחמיה הוא לא השתמש בכוח. זה אחת הראיות שעברה לו אישיות רוחנית וניסה להשפיע בהוראה, בתוכחה, בנאומים חוצבי להבות, אבל לא בכוח. ואם כן, החידוש הגדול במותיים, והחידוש הזה שנראה לכם, לא, נתנו לה זכות חוקר, מה? רבותיי, להזה ידוע לכם שזכות זו חידוש עצום בתולדות ישראל שנמשך עד תקופת הגאונים. כלומר, האוטונומיה הדתית ליהודים במלכות ספרד מתחילה בפרק ז' בספר עזרא. ניתן ליהודי אחד הזכות להשליט, לחכם היהודי הגדול, גדול הדור, מה שאנחנו קוראים, ניתן את הזכות להורות התורה ולנהוג על פי חוקיה ולהקים מערכת משפטית שתנהג על פי חוקי התורה, ותנהיג את עם ישראל בכוח ובזכות המלכות, עם איום המלכות שעומד מאחורי זה. עזרא לא שולט רק על יהודי ירושלים, אלא על כל יהודי עבר הנהר. יש סוברים שגם על יהודי בבל נשאר לעזרה השלטון. כי אנחנו אמרנו שרובה מכוח שלטונו על יהודי בבל. יש אומרים שהשלטון הזה נמשך גם הלאה. ויש אומרים שמה שניתן לעזרה פה היה שלטון על כל יהודי העולם. אמנם העולם הוא עולם קטן מאוד בתקופה שאנחנו עוסקים בה. הוא כולל את יהודי בבל, שאריות של עשרת השבטים, יהודי עבר הנהר, ועוד קהילה אחת, יהודי מספרה. איפה אנחנו יודעים את זה? בפפירוסים של יב, אנחנו כבר הזכרנו אותם כמה פעמים, הפפירוסים של יב היו בתקופתו של המלך דריווש השני, שהיה המלך שמלך אחרי ארטחשסטה. ואנחנו מדברים על פפירוס מתקופת, הוא כתוב בתאריך שלו, שנת 5 של דריווש השני, היא שנת 412 לספירה. כן? בפפירוס הזה של יב, מתברר שהפכה של ירושלים, כן, הוא אחיו של נחמיה, בשנת 412 לפני הספירה, כותב לאנשי יב, יב היה יישוב יהודי על המילות, מושבה צבאית יהודית של חיילים יהודיים, כותב להם אחיו של נחמיה, דור אחד אחרי עזרא, כך נאמר בפפירוס, אני קורא אותו בפפירוס הזה, אני קורא אותו בתרגום לעברית, אל אחי ידניה רעב, חי היהודים, מאת אחיכם חנניה. כמו שאמרתי, חנניה זהו פתר הבירה, פתר ירושלים, הוא אחיו של נחמיה, אחיו של נחמיה. שלום אחי, שלום אחי לאלוהים ישאל בכל עת. ואתה, השנה הזאת, שנת 5 לדריווש המלך, כפי שאמרנו, זה דריווש השני, שמלך אחרי ארטחשסטה, מן המלך נשלח אל הרשם בן הבית, לאמור, הרשם היה שר צבא פרסי, שהיה מפקד המושבה הצבאית ביד. וכך נאמר לו, היו רחוקים מחיל היהודים כעת. כעת, אתם כן ספרו 14 יום לחודש ניסן, ופסח עשו ביום 15, ופסח עשו, ומיום 15 עד יום 21 לניסן, עשו את חג המצות. עתה אתם יתהרו ויזהרו, מלאכה אל תעשו ביום 15 וביום 21, אף שחר אל תשתו, וכל אשר דבר אשר חמץ בו אל תאכלו. מצות תאכלו מיום 15 לניסן מבוא השמש עד יום 21 לניסן בשקיעת השמש, וכל חמץ אשר יש לכם הביאו לחברכם וחיתמו בין הימים האלה, מטעם אלוהי השמיים ומטעם דריווש המלך. אל אחי עדריה וחבריו חיל היהודים, מעת אחיכם חנניה. מה לחנניה בירושלים וליהודים היושבים ביבי? ואיך הוא נותן להם פקודות? הוא נותן מודיע להם שארשם, הגוי, מצווה להתרחק כל עיני הפסח מהם ולתת להם חופש, ושהם יעשו כל פסח, ויוכלו מצור, ויזהרו מחמץ. וזה כל זה מכתב שמגיע להם מאיפה? זה מסרו בתעודה ארכיאולוגית, זה דבר נפלא. את זה שולחים לירושלים, שר הבירה, אחיו של נחמיה. מה זה? מאיפה זה? מי נתן הסמכות הזאת? יש נסיקים מכאן, מהפפירוס הזה, שהאוטונומיה הדתית שנדלת לעברה היא בעצם אוטונומיה לשלוט מירושלים על כל יהודי העולם מבחינה דתית. להשליט את חוק התורה על כל היהודים באשר הם שם. כנראה, אנחנו דיברנו על זה קודם. זה חידוש עצמו גדול לדעת ישראל. מאוחר יותר אנחנו מוצאים איתם על חי פרה את הגלות בבל, מה אנחנו מוצאים? שלראש העם עומדים ראש גולה ונשיא ומושלים בעם, והם בעצם שארית המלוכה אומרים כזה. לא יעשו שבט מנודה ומשה מבין רגליו, אלא ראשי הגולה בבבל. ולהם יש את הזכות לנהל מבחינה דתית את כל העם היהודי בתקופתם. כל עסק הזה רבותיי שנמשך תקופה של למעלה מאלף שנה, מתחיל לראות את זה בגבורה בפרק ז'. לכן נא להתייחס אל הפסוקים התמימים האלה בחשיבות המתאימה, ביראת הכבוד המתאימה. והדבר השלישי של הגברה המציג, והוא חידוש גדול ואולי העניין החשוב ביותר מבחינה היסטורית יהודית, זה הרישיון להשליט את חוק התורה כחוק המלך, כלומר אישור מן המלך שחוק התורה הוא השליט. אם היו נטורי קרתא או עבודת ישראל חיים באותה תקופה, ובזה היו טוענים, מה הערך לחוקי התורה שמה שעומד מאחוריהם זה חוק הכנסת הפרסית? דרך מה, זה הרי מה שהם טוענים היום. מה הערך לכל החקיקה הדתית, לא עבודת ישראל, אבל מה הערך לחקיקה הדתית אם התוקף שלה הוא תוקף חילוני, שבא מהמלכות? יש משהו בטענה הזאת, אני רוצה לומר. כלומר, ברור שחוק התורה צריך חוק המלך כדי להתקיים, המצב הוא טרגי. אנחנו היינו רוצים שחוק התורה יחול מחוק התורה, שהתורה תהיה החוק האמיתי של מדינת יהודה, וגם של מדינת ישראל כיום. זה ודאי מה שהיינו רוצים. שלא יהיה חוק התורה תלוי בסמכות חילונית שמעניקה לו את השיניים ואת התוקף. אבל כנראה שעברה לא היה מבחינה זאת בררם, והוא הסתפק במה שנתנו לו. כי האלטרנטיבה הייתה שהחוק שישלוט ביהודה יהיה החוק הפרסי, או החוק שיקבע אותו החשדרפן אבן עזר נהרה. זאת הייתה האלטרנטיבה, ולא תהיה ליהודים אוטונומיה דתית. בינם לנצרם יעשו מה שהם רוצים אולי, אבל כאשר תהיה איזה בעיה שבה הם לא יוכלו לעשות מה שהם רוצים, יוכלו להשליט עליהם חוק אחר, לא את חוקי היד, לא את חוק התורה. אז בא עזרא וביקש מהמלך רשות להפוך את חוק התורה לחוק יהודה. והמלך נתן לו רשות, אבל הוא דאג שיהיה ברור. ואנחנו רואים את זה כחסד מיוחד, כרבותא, שהחוק הזה הוא חוק המלך. כלומר, השיניים שלו והסמכות שלו הם מטעם המלך. איפה זה כתוב במשתבן? בסוף משתבן, כן? פסוק?
פסוק
כך?
כבר. כפה.
אם ידחו
לי
שפיר
וזה. כבר.
כבר.
כבר. בכל דילה להווי עבד דתא די אלהך ודתא די מלכה, ואין כאן הכוונה לשתי דתות שונות. דת, אגב שוב, נזכיר מה זה דת? חוק, אין כאן הכוונה לשני חוקים שונים, אלא אותו חוק עצמו, חוק התורה, הוא חוק המלך, אז אספרנה דינה להווי מתעבד מיני, הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסים ולאסורים. אז יש גם זיהוי בין חוק התורה, דת האלוהים, לבין דת המלך. והעונש הוא לא עונש שכתוב בתורה. העונש הוא עונש שהמלך יעניש אותו, או במילים אחרות, זכותו של עזרא להעניש איננה נובעת מבית דין של תורה, אלא היא נובעת מהכוח שמלך פרס נותן לו. ואת זה ביקש עזרה, כפי שראינו בתחילת הפרק, כל המשתבן הזה, זה מה שעזרה ביקש. ובכן, עזרה לא בוס לבוא אל מלך פרסי גוי ולבקש ממנו זכות ורשות להשליט את חוק התורה. מה היו אומרים? אמר, אני שוב חוזר אומר, מה היו אומרים נטורי קרקע של אותו אדום? וייתכן שהם אמרו את זה אדום, שגם לעזרה היו נטורי קרקע משלו. מה היו אומרים? הוא בא להשליט עלינו את החוק על ידי אמצעים חיצוניים של מלך פרס. כן, זה מה שהוא עלה. אז אני רק רוצה להעיר שזה לא אידאל, לא להתלהב. זה מצב אומלל שעם ישראל היה נתון בו. שאם לא עושים את זה, אז המצב יהיה עוד יותר גרוע. האידאל הוא כמובן מחזור על ימי דוד ושלמה. אם אפשר היה, ואי אפשר, אז זה מה שיש. ואם זה צריך לחיות ולהפיק מהמציאות הקיימת את הטוב ביותר שאפשר. אם הסתירות הפנימיות שלה, של הדבר שמשליטים את חוק התורה באמצעות שיניים של מלך פרס, מה הדרך האידאלית? שהעם יקבל את התורה ויקים לעצמו מסגרות על פי התורה. זה הדבר האידאלי. ואם אי אפשר לעשות את זה, אז האם להשתמש בחקיקה דתית של הכנסת? זאת השאלה. ויש אנשים ששוללים את זה, ואומרים בשום פנים ואופן לא. עזרא כנראה לא סבור היה כך. החקיקה היהודית כחקיקה מוסמכת ומוכרת על ידי המלכות זה לא דבר פשוט כל כך. דבר חידוש שלא היה תמיד קיים. בשום פנים ואופן לא. בדרך כלל החקיקה היהודית ובתי הדין התבססו על קבלה מרצון של האזרחים, או של האנשים. זאת אומרת, זה היה מבנה פנימי יהודי קהילתי שהיה מבוסס על השתייכות מרצון למבנה הזה. אי אפשר היה לעקוף אותו.
זה היה
עדיף להתנער. נכון מה שאתה אומר, שתקופה ארוכה הדבר היה בסמכות. זה מתחיל מעזרה בעצם את הדבר הזה. זה רק מצוין, יש כאן לפי דעתי נקודת חידוש. מכיוון שבשבט עם ישראל בארצו זה לא היה ככה. זה היה פנים יהודי. או האידאל של התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ודאי שהאידאל של התורה זה להחליט את חוק התורה באמצעות מוסדות שלטון. אבל מי הם מוסדות השלטון? מי מקים אותם? מאיפה הם שואבים את סמכותם? התשובה מהתורה. מתורת השם. מאיפה השופטים והשוטרים שואבים את סמכותם לשפוט ולהטיל את הדין בכוח על כל אדם מישראל? מהתורה. לא מחוקים אלה, לא מהמשתבן של הרצח שעשת. לא ככה, ככה.